הלו הוא ספר נפש החיים חלק שער ג' לעילוי נשמת ניסים בן תופחה שהיום פקודת שנתו רוח השם תנחינו בגן עדן
יחזקאל בן
נזרי רוח השם תנחינו בגן עדן לא הבנתי מה נראה לך? עכשיו ובכן רבותיי היקרים אנחנו ממשיכים בספר הקדוש נפש החיים ואנחנו בשער שלישי ואנחנו הגענו לפרק פרק ד' פרק ד' ולהשיב הדבר על מכונו. כן? שער שלישי, פרק ד'. ולהשיב הדבר על מכונו. מה זה הדבר? הסתירה שיש בין בעצם שני חלקים של אותו מאמר חז"ל, הוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו. הוא מקומו של העולם, יש לו, אם מעמיקים בתוכן של המשפט הזה, הכוונה גם שהוא כל העולם. כלומר שאין מקום פנוי מן האלוהות. מצד שני, אין העולם מקומו, משמעותו, שהעולם הוא לא מקומו. זאת אומרת, איפה שיש עולם, שם אין אלוהים. צריך להחליט. או שהוא בכל, או שהוא מחוץ לכל. יש פה סתירה פנימית. דבר נוסף, על פי החלק הראשון של המשפט, ההנחה שהכל אלוהות גמור, הכל מלא מאלוהים, אז מה ההבדל בין הטוב ובין הרע? בין המקומות המתונפים ובין המקומות הנקיים. שבמקומות המתונפים אסור להרהר בדברי תורה. עד כדי כך שלפי ההבנת הנפש החיים, מי שמערהר בדברי תורה במקומות המתונפים, אין לו חלק לעולם הבא, שזה קצת חריף, אבל ראינו את האופן שבו הוא לומד את זה, לבין מקומות המקודשים שרצוי לעסוק בדברי תורה. כן, בבקשה, אדוני. אין העולם מקומו? אין העולם מקומו זה הדבר הפשוט ביותר שיש להבין. אני אגלה לך סוד. לפי היהדות, העולם נברא. נכון? אמת או לא? אם העולם נברא, יש לזה מסקנה מתבקשת שהעולם זה לא אלוהים. אז יש מישהו או משהו שתופס מקום והוא לא אלוהים. בסדר? אז אין העולם מקומו. הכיצד? כלומר, אז אם כן, יש פה... האמת היא שדיברנו על זה כבר בתחילת לימוד השער השלישי, וראינו איזה שבע התייחסויות שונות לקושי הזה. אתה צודק שזה היה בשנה שעברה. אבל זה לא לגמרי בטוח, כי ישראל מונים מניסן, כך שניתן לומר שזה כבר היה השנה. כך שההתחכמות הזאת, ההתפלפלות הזאת, אני לא בטוח שיש לה מקום ושאי אפשר להשיב עליה. טוב. טוב, אז אם כן, ולהשיב הדבר על מכונו. אז פה אנחנו נראה את השיטה המיוחדת של רבי חיים וולוז'ין בנושא הזה. נבאר מאמר קדישין, רבותינו זיכרונם לברכה, שמבואר בעץ חיים. לקוח מהתיקונים בכמה מקומות. שהוא יתברך שמו, מלא כל עלמין בהשוואה הגמורה, והרי מצינו שגם בעולמות העליונים כל עולם חלוק ומשונה מחברו בבחינות שונים בעניין התחברותו יתברך עליהם. אז יש פה סתירה. או שהכל מלא באלוהות, או שיש מדרגות בין העולמות. וכמו שכתוב בהקדמת התיקונים, דעשר ספירות דעצילות מלכה בהון, איהו וגרמה חד בהון, אינון וחיון חד בהון, מה דלווחי בעשר ספירות דבריה, דלווינון ואיהו חד. אז אם כן אנחנו רואים שיש אפילו מדרגות במידת ההתקשרות של האלוהות אל הספירות אפילו. אפשר לדבר על העולמות ועל הנבראים. אהו? סליחה. מה? מה הבעיה?
כתוב במקור
המקום, המקום.
כן, הקדוש ברוך הוא נקרא המקום, נכון. נכון, זה לכאורה סותר מקורות אחרים שאומרים הפוך. הוא מביא לך מקומות הפוכים. הנה, הקדמת תיקונים, דעשר ספירות דאצילות, מלכה בהוני ובחי... לא, הוא מביא לך ציטוט, הוא מצטט מהקדמת התיקונים.
שלא?
הקדמת התיקונים. אז אתה יכול לשאול, מה זה הקדמת התיקונים? במקום לתקוף את בעל נפש החיים, תשאל, מה זה הקדמת התיקונים? זה הרבה יותר מנומס, אני חושב. התיקונים זה ספר תיקוני הזוהר. ולספר הזה יש הקדמה, שנקראת הקדמת התיקונים. מהספר הזה רבי חיים וולוז'ין מצטט. בסדר? אז זה לא הוא כתב. הוא רק מצטט. הוא מצטט מה שכתוב כאן. כן, מה שקראנו, לפחות אלה שהקשיבו. מה כתוב? דעשר ספירות דאצילות, מלכה בהון יהיו וגרמי חד בהון, אינון וחיון חד בהון, מה דלאו אחי? בעשר ספירות דבריה? דלאו אינון ויהיו חד. זה בדיוק מה הרי לך, שבעשר, מה שנקרא עשר ספירות דאצילות, יש נוכחות אלוהית מלאה, בעשר ספירות דבריה? לא. אז אם כן אתה רואה שיש מדרגות בהופעת האור האלוהי בעולם. איך יכול להיות מדרגות? במה שהוא אחד. הנה, אז זה הקושיה שלו. זה לא משנה, לא משנה אם מבינים או לא מבינים. עצם זה שאנחנו מדברים על שתי מדרגות, אצילות ובריאה. ושהזוהר אומר לך, לא, זה עולם שלנו, זה עולם העשייה, תחתית העשייה. אבל לא משנה איך שנבין או לא נבין, עצם זה שהזוהר אומר לך, שבעולם פלוני, כן, שההתקשרות האלוהית היא מלאה, ואחר כך פחות, זה מראה שיש מדרגות. הנה, זהו המקור. לקושייתו של בעל נפש החיים. זה לא הוא המציא את זה, לא להאשים אותו. הוא מצטט. הוא אפילו מביא את הדברים. אם הוא לא היה מביא, יכולת לשאול מאיפה הוא לקח את זה, אבל הוא מביא. טוב, הלאה. ועיין, בעץ חיים, שער השתלשלות, העשר ספירות, ברש סדר האצילות בקיצור, כתב, שאינסוף ברוך הוא בבחינת התלבשותו והתפשטותו בכל העולמות, אינו נוגע ודבק זולתי בעולם האצילות לבד, ולא בבריאה יצירה עשייה. ולכן משם ולמטה ישתנה מהותם, ושם בשער דרושי אבי הפרק זין, בפירוש מאמר התיקונים הנ"ל, כתב שהאצילות כולו, גם בבחינת הכלים נקרא אלוהות גמור, מה שאין כן בביאה, אין שם. וכן מבואר שם החילוק העצמי, שבין האצילות לשלושה עולמות ביאה, בעניין האלוהות, אין שם ברש שער ציור עולמות הביאה, בהקדמת הרחו, ובשער ההשתלשלות, העשר ספירות פרק ג', ושער הצלם פרק א', ושער השמות פרק א', ושער סדר הביאה פרק ב', ורש פרק ג', וכיוצא. כמה חילוקי בחינות עניינים שונים בין העולמות פרטי פרטים המבוארה בכל הזוהר ודברי האריזל. אז אם כן, יש פה סתירה. שלום ובוקר טוב, אבקש להוסיף לילוד נשמת מורזה קני אליהו בן רחל, שהיום פקודת שנתו. תודה. לילוד נשמת אליהו בן רחל, שהיום פקודת שנתו. הוא מקומו של העולם, הוא מקיים העולם, ואין העולם מקומו, אין העולם מקיים אותו, לא כן? אתה אומר ככה, מה זה אין העולם מקומו? שהעולם לא מקיים אותו. אתה צודק, זה לפי הפירוש הראשון שנתן רבי חיים וולוז'ין. אבל לפי הפירוש השני, שהוא העמקה של הפירוש הראשון, הבנו שמקומו הכוונה שאין בלעדיו. הוא המקום, כי הרי אם הוא לא יהיה, אין כלום. משמע הוא בכל. אז זה הפירוש השני. סליחה הרב, לא ברור הטקסט מהתיקונים. אם הרב יכול לתרגם ולהבהיר. כן. לא, מה שפה שני הפירושים של רבי חיים, הוא מתכוון ששני באמת. רק שהאחד הוא עמוק יותר מהשני. הוא הפנימיות של השני. עכשיו, לגבי הטקסט מהתיקונים, אז אני חוזר לטקסט מהתיקונים. הנה, זה, וכמו שכתב בהקדמת התיקונים, דף ג' עמוד ב', ד-10, הכוונה ש-10, פשוט, הם ביקשו ממני לתרגם, ולא אמרו לי מה המילה הלא ברורה. אגב, תמוע שביקשו ממני לתרגם, הרי ברוב המעדורות שעומדות לרשותם של הלומדים, יש גם תרגום של הטקסט עצמו. אבל יכול להיות שהשואל משתמש במעדורה שבה אין תרגום. אז אני אתרגם. כן? דעשר ספירות דאצילות, שעשר ספירות של אצילות, כלומר, המדרגה העליונה הזאת, לא משנה איך נבין אותה, אבל שנכנה אותה בשלב הזה, עשר ספירות של אצילות, מלכה המלך, המלך זה הקדוש ברוך הוא, בהון, בהון פירושו בהם, איהו, מה זה איהו? הוא, וגרמה ועצמו, חד, אחד, בהון בהם, אינון הם, וחיון וחיותם, חד בהון, אחד בהם. זאת אומרת, זה הפירוש, כלומר, זה התרגום, לומר שאנחנו מבינים, קשה מאוד להבין. אבל איך שלא נבין את מה שקראנו כאן, המשמעות היא שבמדרגת אצילות יש נוכחות אלוהית מלאה. מוסיף התיקונים, מה דלאו הכי, מה שאינו כן. בעשר ספירות דבריה, כלומר במדרגה נמוכה יותר, שאנחנו נקרא לה לצורך העניין עשר ספירות דבריה, שם אין החיות האלוהית מאוחדת עם הספירות. דלאו אינון והיא הוא אחד, שלא הם והוא אחד וכו'. כלומר, מה שאומר על ספר התיקונים, זה שיש מדרגות בהתאחדות האור האלוהי בעולמות. אז זה סותר את ההנחה שהקדוש ברוך הוא מצוי בכל, והכל אלוהות גמור ממש. אם כן, יש פה סתירה בין שני מקורות. כן.
אי אפשר להגיד שיש התנתקות מהאור הזה.
אין התנתקות, אבל יש מדרגות. ברגע שיש מדרגות, זה לא אחדות. נכון, זה בדיוק משהו מקשה. אם יש אחד קשור, זה לא אחד או אותו דבר, נכון? אתה מסכים איתי? כן או לא? בסדר, אוקיי. אז למה לעשות פלפולים? עכשיו, אז זה בדיוק מה שהוא אמר. עכשיו, לפי, בזה נעניתי לבקשתו של השואל היקר, שרצה שאתרגם ואסביר. אני מקווה שזה מספק אותו. טוב, עכשיו בואו נמשיך, אנחנו תדלגו על כל הפסקה והעין בעץ חיים שכבר קראנו אותה, שזה בעצם רק הפניה למקורות בעץ חיים, והעין היטב. אגב, נשאלת השאלה, האם יש פה עוד עותק של הספר, בשביל דוקטור אבולעפיה, שצריך גם כן. לא, יש, יש, הנה יש, יש, בסדר. ועיין, אנחנו בשער ג' פרק ד', תלוי במהדורות. יש מהדורות שונות, אז אי אפשר לדעת. אני לא יכול להגיד מספר עמוד, כי מי שיש לו המהדורה אחרת, זה יבלבל אותו. כן. ועיין היטב בסוף ספר 400 שקל כסף. בעניין ידיעתו התברך שמו מקודם במעשה האדם, שחילק האריזה על בזה בין העולמות. עד כדי כך שגם בידיעה האלוהית יש חילוקים. ויתר על כן שמצינו כמה מקראות כמו אל עליון. אז אם יש עליון, זה ביחס לתחתון. יושב בשמיים. אשר ילמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרם. וכן מנו רזל 10 קידושות וג' מחנות מקודשות זו למעלה מזו. כן, הרי ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, הרי חומה מקודשים מארץ ישראל. וכולי וכולי, יש מדרגות, מדרגות במציאות. וג' מחנות מקודשות זו למעלה מזו, מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל. אז עד כאן הקושיה. אבל, תודה רבה, יעבדוך עמים. אבל אמיתת העניין, הת אוזניך, ולבך תשים, ותלך לבטח. כן. מה זה ספר 400 שקל כסף? ספר 400 שקל כסף הוא אחד מהספרים המיוחסים לרבי חיים ויטל בשם האריזל. זה מקבלת הארי. עכשיו, השאלה היא, מה בזה הוא מדברי רבי חיים ויטל, ומה בזה מדברי תלמידיו האחרים של הארי? על זה יש מקום לבירור ולמחקר. כן? כלומר, זה בספרים של האריזל, הוא לא נחשב מהיותר מוסמכים, אבל בכל זאת מביאים אותו. בסדר? איך נקרא הספר? בואו נבדוק. כדי לדעת מה שם הספר, שצוטט, אנחנו פשוט צריכים לקרוא בפנים. כתוב ועיין היטב בסוף ספר. מה כתוב שם? במהדורה הזאת אתה בעמוד קוף צדיק א'. אתה נמצא שם בעמוד קו קוף צדיק א'? כן, מה כתוב כאן? ועיין היטב בסוף ספר. מה כתוב?
400 שקל כסף.
סימן שזה השם של הספר. נכון? טוב.
לא, לא, סליחה, זה הקדמה לשאלה.
ישתמש בתג החלף, כן.
לא, אבל זה כאילו משתמש, משתמש בפג החלב זה שלוקחים משהו מהתורה ומשתמשים בו, נכון?
נכון.
אז לקרוא לספר בשם...
לא, זה בסדר, זה מצוי מאוד. כל הספרים כמעט של הרבנים קרויים על שם פסוקים. משנה תורה למשל, וכתב לו את משנה התורה הזאת. או למשל ספר, אני יודע, שולחן ערוך. זה לקוח מהמחילתא, כן? עשה אותה, את דברי תורה כשולחן ערוך. כתוב מפורט. זה בסדר, זה מקובל. מה שנקרא שאסור לעשות לשימוש אישי, לא לשימוש של תורה. טוב, כי מבואר בכמה מקומות בזוהר שאדון יחיד, עכשיו הוא מתחיל להסביר לנו את שיטתו. עכשיו תדעו לכם שזה קצת ארוך, כלומר מכיוון שיש פה הרבה זהירות פדגוגית כמעט ולא רק וגם רעיונית של רבי חיים וולוז'ין, אז זה לוקח לו זמן להגיד את הדברים, אז צריך להתעזר בסבלנות מסוימת. כי מובר בכמה מקומות בזוהר שאדון יחיד אינסוף ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. טוב, זה כאן מסביב לביטוי הזה יבואו הרבה ביטויים, הרבה הסברים. זה כתוב במיוחד בזוהר פרשת פנחס, זה המקום המרכזי, שקודשה בריחו איהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. מה משמעות הביטויים האלה? על זה נשפכו נחלי דיו רבים, ויש פירושים מפירושים שונים לכוונת הזוהר בזה. בסדר? מה התכוון הזוהר שאומר שהקדוש ברוך הוא ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין? יש שיטת חב"ד, שיטת רבי חיים וולוז'ין, שיטת הרב קוק ועוד ועוד. כאן אנחנו נלמד את השיטה של רבי חיים וולוז'ין. דהיינו, שמצידו יתברך נקרא בבחינת ממלא כל העלמין, ומצידנו, כפי אשר נצטווינו בתורתנו הקדושה, בין הנהגותינו בתורה ומצוות, ופי השגתנו בחוש, נקרא יתברך שמו בבחינת סובב כל העלמין. שבחינת ממלא כל העלמין וכבוד אלוהים אסתר דבר מצידנו. טוב, פה רבי חיים משתמש במילת קסם, ג'וקר נפלא, שאני חושב שאחד הראשונים שהשתמש בהם, אני לא בטוח שהוא הראשון, זה המהר"ל מפראג. זה המילה מצד. איפה כתוב כאן בחינת? כתוב כאן בחינת. לא, אבל המילה הנפלאה היא המילה מצד. מצד זה זה כך ומצד זה זה כך. ברגע שאמרת את זה, אתה פותר את כל השאלה. זה מבטיח גמישות מחשבתית אדירה, המילה הזאת. נכון? כלומר, מצד הקדוש ברוך הוא, אז הוא ממלא כל העלמין. מצידנו הוא סובב כל העלמין. פירוש הדבר, מה שאומרים שהקדוש ברוך הוא ממלא את הכל, זה סוד. אבל מבחינת האמונה הפשוטה של היהודי, שהוא מצווה עליה בתורה וההתנהגות שלו וגם מה שהוא מרגיש בחוש, הקדוש ברוך הוא לא נמצא בכל מקום, אלא יש מדרגות. בזה פתרנו את הכל. זאת אומרת, זה, העולם הוא כמו מטבע שיש לו שני צדדים, שכאשר אתה מסתכל על הצד האחד, אינך יכול לראות בו זמנית את הצד השני. אז כך שמצד אחד של המטבע הכל אלוהות, מהצד השני של המטבע יש עולם ויש אלוהות.
באותה מידה אפשר להסתכל גם על האדם עצמו?
איך אפשר להסתכל על האדם עצמו? מה אתה מתכוון?
הוא אומר זה לגבי העולם. גם האדם עצמו יש בו חלקים שהם מצד הקדוש ברוך הוא, ויש חלקים מצד עצמו.
בתודעה שלנו, כן. אפשר להגיד משהו כזה. כלומר, כאן אני רוצה להעשיר את המושגים מצידו ומצידנו. כי מי אמר את המושגים מצידו ומצידנו? אנחנו אמרנו. כך שיש, כשאני אומר מצידו, אין הכוונה מצידו ממש, אלא מצידו שמצידנו. כשאני אומר מצידנו, זה מצידנו שמצידנו. אבל עכשיו, הקדוש ברוך הוא, גם אצלו, יש אפשר לומר, הוא רצה שיהיה מצידנו, נכון? אז זה מצידנו שמצידו. אבל יש מצידו שמצידו. כך שאפשר בעצם לחלק את זה לארבע בחינות. מצידו שמצידו, מצידנו שמצידו, מצידו שמצידנו, מצידנו שמצידנו. הכל עניין של צד. בסדר? מלכת צד. אצל השם אין הגדרות כאלה. בכלל, כל מה שאנחנו חושבים, כאין אפס לעומת האמת, אתה צודק. אז אפשר להוסיף כאן בחינה חמישית, שמצד האמת. צד האמת אי אפשר לחשוב כלום. אתה צודק. בסדר, כן.
מה אנחנו נסביר לכם את הרעיון? לא מה
שאנחנו נסביר לכם את הרעיון
של הצד.
הרעיון שאומר רבי חיים וולוז'ין הוא כדלהלן, שהמציאות היא דו-ערכית, היא אמיוולנטית. מצד אחד אתה מסתכל עליה כך, מצד שני אתה מסתכל עליה כך. כלומר, אם תשאל אותי, האם לפי היהדות אלוהים הוא הכל? התשובה היא כן. האם לפי היהדות אלוהים הוא לא הכל? התשובה היא כן. הכיצד? תלוי מאיזה צד אתה מסתכל. פשוט. כזה מסובך מה שאמרתי? זה לא צריך להתיישב, זה תלוי מאיזה צד. לא, למשל, נשאל לך שאלה. איזה יד זו? ימין או שמאל? ימין. אבל דווקא תסתכל, אצלך זה שמאל. נכון? תלוי מאיזה צד אתה מסתכל. זה מה שאמרו, למשל, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, כן? שמע לכל דבריהם. אז יש פה, איך יכול להיות, כן? אבל מוכן על ימין שהוא שמאל, על שמאל שהוא ימין. התשובה היא שכאשר אתה עומד מול החכמים, אז הימין שלך זה שמאל שלהם ולהפך. אבל אם אתה מסתכל באותו כיוון שהם מסתכלים, ימין ושמאל מתאחדים. כן? וזה מה שאמרו, אפילו מראים לך בעיניך על ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין, שמע לכל דבריהם. כך אומר הספרי. אז גם באלוהות אפשר לומר כך. אפשר להביא משל אחר ששמעתי פעם מפרופסור, שלום רוזנברג שליטה, שהוא אמר פעם שהמציאות זה דומה לפאזל שעשוי מחלקים. פאזל זה מילה לועזית שפירושה בעברית מצרף, כן? כלומר תמונה שמורכבת מחתיכות חתיכות, ואתה לוקח את כל החתיכות, רוצה לשחזר את הציור שיש שם. אתה מדביק, טק 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 טק, יוצא לך ציור יפה, אבל אתה שם לב שיש חתיכה שלא נכנסה. אז אתה אומר, טוב, לא הרכבתי נכון. אתה מפרק את הכל, מכניס את החתיכה שבהתחלה לא הכנסת, טק, 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 יוצא לך תמונה אחרת, אבל פתאום יש חלק אחר שלא נכנס. זאת אומרת, אתה לא יכול, בתפיסה הזאת, לבנות מה שנקרא השקפת עולם כוללת, טוטלית. אלא בכל השקפת עולם יש משהו שחסר, שצריך השלמה. ולכן, אם אתה רוצה להגיד מהו הציור שעולה מן הפאזל, אתה צריך להגיד, תלוי איזה חתיכה אתה מכניס. בסדר? יש צד כזה, צד כזה. טוב.
מה עושים ילד שואל איפה הקדוש ברוך
הוא? ילד ששואל איפה הקדוש ברוך הוא. אתה עונה לו.
לא, כרגע, כאילו, בלימוד הזה...
אתה אומר שזה מסובך. איך אפשר להסביר את זה לילד?
בכל מקום.
כן, אז איך אפשר להסביר את זה לילד? תשובה. ילד ששואל אותך איפה הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לו, מדוע לא עשית שיעורי בית? בסדר? אחר כך אתה... אז טוב, זה יעשה שיעורי בית, יחזור. אבל איפה הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה ממתק? בקיצור, מילדים מתחמקים, מסיבה פשוטה. כל מה שתסביר לילד הוא לא יבין, כי אין לו שכל להבין את הדברים. וברגע שאתה תסביר לו משהו, הוא יגשים את זה. ואז לך תוציא את זה ממנו אחר כך. בסדר?
אתה תשאל מבוגר.
מה?
המבוגר יותר מסובכים.
אצל מבוגר, ודאי. למה המבוגרים מסובכים יותר? כי הם קלטו מהילדות כל מיני דברים. מה? הגננת זה בסדר, מדוע? בגלל שהגננת איננה הסמכות. כלומר, כל זמן שאתה שותק, ואפילו שהוא אומר שטויות, הוא לא קיבל גושפנקה. ואז הוא בסדר, הוא אומר, בסדר, זה מה שאני מבין. אולי זה לא נכון. מה שאין כן, אם אתה מתחיל להיכנס איתו להסברים, אז הוא יתחיל לתפוס אותך כסמכות. ואז הוא לא יוכל להשתחרר מזה. הוא יחשוב שאם הוא מפתח את המושג, הוא מורד בך.
אבל ההסבר שהשם נמצא בכל מקום לילד, זה כאילו מבחינתנו היה משהו הכי כללי, שהוא יוכל אחר כך לקחת את
זה. כן, אבל זה אלילי, זה פנתאיסטי. נכון? פעם שמעתי ילדים מדברים ביניהם, איפה הקדוש ברוך הוא? ואז אחד שמע בסוף, אחרי כל הוויכוחים, הכריע אלוהי, השם זה האוויר. טוב, זה בעיה. כן, כיצד רבי חיים מוולוז'ין, שמובן מהלימוד שדברי הזוהר והקבלה היו נהירים עבורו, נתפס כמתנגד לחסידות? למה אתם צוחקים? כלומר, הנחת היסוד של השואל זה שמי שעוסק בקבלה וחסידות הוא מוכרח להיות בצד, שעוסק בקבלה מוכרח גם להיות תומך בחסידות. וזה אני שואל, על סמך מה? החסידות היא פרשנות מסוימת לקבלה ולזוהר, ואפשר בהחלט לחלוק עליה, זה בלי מה שהוא עושה כאן. שלום לרב. הרבה משובי אנשים אומרים, כתוב בחסידות שיש באדם נפש, רוח ונשמה. דחילק, זה בחסידות? זה כתוב בגמרא. כן? זה כתוב בזוהר. זה שאחר כך גם החסידות השתמשה בזה, זה לא הופך את זה לדברי חסידות. שלום הרב. הרב יכול לומר את התירוץ של הרב קוק בהקשר ענב, ואולי גם את של חב"ד בקיצור, תודה. התשובה היא לא. יש, אם אני אעסוק בזה, זה יבלבל אתכם לגמרי. אני רוצה קודם כל לעסוק בדברי חיים וחיים וולוז'ין. מלבד זאת, בשיעורים קודמים, אמנם מהשנה שעברה לפי אחת השיטות, זה כבר דיברתי על השיטות האלה, של חב"ד ושל הרב קוק, ושל עוד כמה שיטות. אפשר להוציא את השיעורים מהארכיון, זה לא כל כך מסובך, זה כל מה שמתחילת שער ג' ואילך. זה לא הרבה שיעורים. זה 4-5 שיעורים מקסימום. בסדר? טוב. אז בואו נמשיך עוד פעם. מה?
להגיד לילד שלוקם בכל מקום. זה גם נכון, מבעד מבעד משלם.
אסור לייצר אצל ילד ציורים אליליים. למרות שאתה יכול להגיד שמבחינה מסוימת יש ניצות של קדושה בכל דבר, גם בציור האלילי. אבל זה אחרי שאתה פיתחת גמישות מחשבתית המאפשרת לך להבין שיש מה שנקרא מצד ומצד. וזה אצל הילדים לא נמצא.
מה לא
אצל הילד? אתה שואל מה כן? שום דבר, הוא צריך להגיד.
מה, הוא רוצה תשובה?
הוא רוצה תשובה, הוא לא יקבל. הוא לא יקבל, כי אם הוא יקבל, אני אסגור אותו. אלא, אפשר לענות לו במילים שיספקו אותו בלי להסביר לו כלום. תגיד לו, אבינו שבשמיים, האינסוף ברוך הוא.
תמרח אותו.
כן, תמרח אותו. אתה יכול להגיד לו, עילת כל העילות, יתברך שמו לעד המת.
הוא אמור להשלים לזימון מגיל 9 בעל.
כן.
אבל לך שהוא מבין.
כן, נכון. אז זה באמת בגמרא. יש סיפור כזה, שכשרבא רצה לצרף את אביי ורבא לזימון, כשהם היו ילדים קטנים, אז הוא שאל אותם למי מברכים. כן? אז רבא יפנה אצבע אל התקרה, ואביי יצא מהבית ויפנה אצבע אל השמיים. בסדר? אז הוא צרף אותם לזימון.
בסדר?
לא משנה. הוא אמר שהם ראויים להצטרף לזימון. זאת אומרת ש... שים לב שההגדרה לא באה מרבא. רבא לא אמר שהם צודקים. אבל הוא רצה לראות האם יש בנפש שלהם משהו שפונה אל האלוהות, וזה הספיד. עכשיו, זה, אגב, זה מעניין, השיטות הן שונות. כלומר, אם אתה מפתח את זה אחר כך, מה שאומר רבא, ומה שאומר רבא, אתה מגיע לעולמות שונים לגמרי. כי אביי מכיר את האלוהות בטבע. ואילו רבא דרך הלימוד, דרך התורה, בתוך הבית, כמו שלומדים.
אני רוצה שהגננת צודקת.
הגננת לא צריכה להגיד שום דבר. הילדים צריכים.
הקדוש ברוך הוא בשמיים אומרת להם.
מה?
היא אומרת להם שהקדוש ברוך הוא בשמיים.
היא אומרת להם שהקדוש ברוך הוא בשמיים? אני לא יודע מה היא אומרת. הרבה זמן לא שמעתי אותה. טוב. לרב היקר שלום, ציינת בשיעור אתמול כי פרעו הצליח להסתכל בעורף המציאות. מהו העורף? למה הוא מתורגם במציאות, תודה. העורף זה הצד האפל של המציאות האלוהית, של ההנהגה האלוהית, זה נכון. לפי המילון, פאזל זה
תצרף,
ומצרף זה צירוף, אגרגייט. תודה. אז אומרים, תצרף. כן, תצרף, זהו. האם הסוגיה הנ"ל היא הסיבה לכל המחלוקת שחכם אחד מסתכל מהצד, שהאלוהות היא הכל, וחכם אחר מסתכל מהצד השני? בדיוק, לזה מתכוון רבי חיים. טוב, בואו נמשיך. והעניין, כי ודאי האמת, אולי אפשר להדיק את המזגן, שם ככה שפשוט שלא נתבשל, יש איזה תועלת, שמאל. תודה. הצלת את חיי ואת חיי כל הציבור. טוב, והעניין, כי ודאי האמת שמצידו יתברך, גם אתה אחר שברא וחידש העולמות ברצונו, הוא ממלא כל העולמות והמקומות והבריאות כולם, בשיווי גמור ואחדות פשוט ואין עוד נלבדו כמשמעו, ממש. וכמו שכתבתי ליל במקראות מפורש עם שם הרוקח זל, וכמו שתקנו לנו קדמוננו זל לומר קודם התפילה אתה הוא, עד שלא נברא העולם, אתה הוא משנברא העולם, רוצה לומר, אף שכבר נבראו העולמות ברצונו הפשוט יתברך, עם כל זה אין שום שינוי והתחדשות חס ושלום, ולא שום חציצה מחמתם בעצמות אחדותו הפשוט, והוא גם אתה כקודם הבריאה, שהיה הכל מלא עצמות אינסוף ברוך הוא, גם במקום שעומדים העולמות עתה. זה הצד האחד. ולבחת השיעית לדברי קדוש השם רבנו שמואל אביו של הקדוש רבי יהודה החסיד בשיר הייחוד שחיבר בייחוד יום ב' אין קצה וכו' ואין תווך מבדיל בנותיך וכו' אין שם ובייחוד יום שלישי סובב את הכל ומלא את כל וביות הכל אתה בכל אין שם עוד בזה. אגב הביטויים האלה שבשיר הייחוד מקורם באמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון, מכאן להשפעה של רבנו סעדיה גאון על התפתחות תורת הסוד באשכנז. וזהו שאמרו רזל בהדברים שדימו התחברותו יתברך לעולמות להתחברות הנשמה לגוף, מה הנפש תאורה בגוף אף הקדוש הוא טהור בעולמו, רצה לומר כי עניין הנשמה אף שמתפשטת בכל פרט עברי האדם הנקיים וגם המילים לכלוך תנופת וזוהמה ועם כל זה אינם חוצצים כלל לעניין טהרתה ובקדושתה וטהרתה עומדת. כן העניין אם שהוא יתברך מלא את כל וכל המקומות מקומות התיאורים והמקודשים ואשר אינם תיאורים אף על פי כן אינם חוצצים כלל ולא גורמים שום שינוי חלילה לקדושת טהרת עצמותו וארדותו הפשוט יתברך. וזהו שכתוב אני השם לא שניתי, וכמו שכתוב בתיקון זוהר אשר מביא עוד כמה מקורות לאחרים. מה? מה הבעיה? הכל, כן.
אז מה, לא נמצא שם?
כן נמצא שם, יש מה שהוא אומר. הוא אומר שזה מצד אחד, וכמו שכתוב בתיקון זוהר חדש דף פחת סוף עמוד הדלת, כן מצד אחד זה כך, וכל ישראל, אני מביא כאן ציטוט מאז תיקון זוהר חדש, וכל ישראל לקביל ומיני אורה הייתה אינון עבדין לאחד בה ובכל עטוון ושמהן קדישין דילה ובכל מה שריין עילאין ותתאין דאית ברי ובהו ובכל בריין עילאין ותתאין ולעילה מכולהו אחד ולתתה מכולהו ומלגב דכולו ומלבר דכולו איהו אחד וכולה אך איהו מלגב דכל עלמין כאו מלבר דכל עלמין לא אשתני. עד כאן הצד האחד. מה עם הצד השני? זה יהיה בפרק הבא. אגב, מה?
כאילו
שהקדוש ברוך הוא
כאילו
מתאמת
את הנשמה שלנו, אז הוא אומר לנו כאילו לא לחשוב עכשיו
עוד... זה הצד השני. אנחנו בינתיים בצד האחד. כן, הרי הוא אמר לנו שיש פה שני צדדים. מצד אחד הכל מלא אלוהות, מצד שני לא הכל מלא אלוהות. אז כאן אנחנו בצד האחד, שהכל מלא אלוהות. ולפי זה, הוא יקרא מה?
האחות של
החנוכיה. האחות של
החנוכיה.
האחות של המנורה, של נר חנוכה. אגב, מושג חנוכיה לא כתוב בהלכה בשום מקום. חנוכיה זאת המצאה של ביאליק. כן, בבקשה. לא, למטה משלושה טפחים. כן, נו, אז מה?
איפה זה יפה? אומרים שהשלושה טפחים האלה, שם לא מהירים.
נכון, אז פה הוא לא בצד הזה בכלל. נכון? הוא עדיין לא בשלב הזה. כלומר, בפרק ד' הוא עכשיו מדבר על הצד שסותר את כל מה שאתה אומר עכשיו. הוא מדבר על הצד שהכל מלא אלוהות. ולכן אי אפשר בזמן שמדברים על הצד שהכל אלוהות להקשות מהצד שלא הכל אלוהות. נכון? כי כשאני מסתכל על הצד אחד של המטבע, אני לא יכול באותו זמן להסתכל על הצד השני של המטבע. בסדר? זה בעצם הרעיון של המילה מצד, זה מאפשר את הגמישות המחשבתית, שמאפשרת לו להגיד דבר, וגם היפוכו, תלוי מצד מה. בוקר טוב לרב, נדמה לי שהשואל הקודם מתכוון לשאול, האם החילוק הנ"ל הוא השורש לכל המחלוקות שהן בין חכמי ישראל, בין כל המחלוקות? וואו, זה באמת יהיה גדול, אפשר להגיד את זה אולי גם. טוב, הגה. ולפי מה שיתבאר, אם ירצה השם להלן, עניין החילוק, אגב אני מציין שאנחנו קוראים בספר כעת, ואם אתה לא תקרא בספר, יתעלנה לך שאלות מיותרות. לא משנה, אבל לכן אני מפנה אותך לטקסט. כן, איך שאתה רוצה. טוב, ולפי מה שיתבאר אם ירצה השם להלן, עניין החילוק שבין השני שמות הוויה ואלוהים, שהשם אלוהים פירושו מורה על הבחינה אשר מצידנו, ושם העצם הוויה יתברך מורה על הבחינה שמצידו יתברך. לזאת אמר אני השם לא שניתי. למה הוא לא אמר אני אלוהים לא שניתי? כי מבחינת אלוהים כן שניתי, מבחינת השם לא שניתי. בוא נחזור עוד פעם למה שכתוב. ואז ננסה להבין האם יש תשובה לשאלתך. ואז נראה אם אני... מה?
אני
מבין
למה, לכאורה, אני אלוקים לא שניתי, זה ברור, כי עדיין אלוקים, זה עדיין נשאר באמת.
לפי מה שהתבר להלן, הוא מסביר, שלהלן הוא יסביר, לעניין החילוק שבין השני שמות הוויה ואלוהים, שהשם אלוהים פירושו מורה על הבחינה אשר מצידנו, ושם העצם הוויה התברך מורה על הבחינה שמצידו, התברך, לזאת אמר, אני השם, לא שניתי, זה הגיוני, לא? כלומר, אם הוא אומר שזה מצידנו, מצידנו יש שינוי, נכון? מצידנו יש שינוי או לא? מצידנו יש שינוי מדרגות, יש חילוקים? כן, אז, וזה נקרא אלוהים. אז מצד אלוהים אפשר להגיד לא שניתי, עד רבה, מצד אלוהים שניתי. אז יש לך קושי על מה שהוא יסביר להלן. כלומר, האם להלן, כשהוא יסביר שאלוהים זה הבחינה שמצידנו, האם זה מוצדק לומר את זה? אז יש לך קושי. כן? אבל קודם כל, כאן הוא לא בא להסביר, הוא לא בא לשכנע אותך מה שהוא כותב להלן. הוא אומר, על בסיס מה שאני אסביר להלן, יוצא שמובן למה הוא אמר, אני השם לא שניתי.
למה הוא לא מביא את ההערה הזאת
בכלל? למה מה?
למה הוא לא מביא את ההערה הזאת אחרי שהוא
עושה? כי הוא משתוקק להקדים את המאוחר. בסדר? אבל בהמשך הוא יסביר. אז יהיה לנו זמן, בעזרת השם, להגיע גם לזה. ועיין תיקונים. תיקון עין, בעניין האודנין, אמר, וארבע עטוון דיינון הוויה איהו לה השתנה בכל אתר וכו', שינויין אינון במנה דגופה, אבל בלת שינויה כלל הדה הוא דכתיב אני השם לא שניתי, כמו הוא מביא ראייה לפירוש שלו מדברי התיקונים. פרק חמישי, לבריאות. לבריאות פעמיים. יש נוהגים לומר במקום לבריאות אומרים רפואה וחיים, כן? יש אומרים גם רפואה או אסותא, חיים טובים, יש כל מיני, יש מנהגים שונים, כן? המנהג של אבותיי היה לומר רפואה וחיים, אבל יש כל מיני כל מיני דעות וכל מיני מנהגים. יש גזונדהייט, זיי גזונד, כל מיני כאלה, כן? יש כאלה שלא אומרים כלום. טוב, תעייש, שיהיה לך חיים, כן? מעייש.
יש דעה שבית המדרש לא אומרים.
בבית המדרש לא אומרים, זה נכון. אז למה אני בכל זאת אומר, פה זה כמעין בית מדרש, אז למה אני כן אומר לבריאות? זה בשביל להפסקה הדידקטית. כלומר, זה יוצר איזה מין רגיעה שמאפשר את המתח של ההתבוננות. כן? זה, לכן יש גם מדי פעם בדיחות וכדומה, כדי שיזכרו משהו מהשיעור. טוב, פרק חמישי. אבל עם כל זה, אגב, גם הבדיחות יש מה ללמוד. כן. אז עד כאן זה הצד האחד. עכשיו הצד השני. ברגע שהצד השני יופיע, אז יהיו בערך פה 10 שאלות בכיתה ובמסך, אבל זה סותר את זה שהשם נמצא בכל מקום, נכון? ברור, כי כשעוסקים בצד אחד, אפשר לסכם בצד השני. אני מקווה שבזה סיננתי כבר חלק מן השאלות. אבל עם כל זה... הנה, פה יש שאלה יפה. אבל כל שם הוא מצידנו, גם שם הוויה. יפה. איך הוא אומר בשם הזוהר ובשם עצמו ששם הוויה זה הבחינה שמצידו? הרי כל השמות זה מצידנו, כולל שם הוויה. תשובה, חילקנו לפני כן 4 מדרגות: מצידו שמצידו, מצידנו שמצידו, מצידו שמצידנו, מצידנו שמצידנו. אז מה שאומר ששם הוויה זה מצידו, זה מצידו שמצידנו. הרב, האם כשאנו אומרים השם הוא האלוהים או השם אלוהינו, אנו מתכוונים רק מצידו? ואם הכוונה שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שלעתיד לבוא הדבר ייראה גם מצידנו, תודה. כל זה נכון. הלאה. אבל עם כל זה, אז זה מצחיק. כן. אבל עם כל זה, הן הן גבורותיו ונורותיו יתברך שמו. שאף על פי כן. והביטוי הזה מאוד מעניין. למרות כל זאת. היה יהודי אחד, פרופסור נהר, זיכרונו לברכה. כתב ספר על יהדות שקרא לו בשם ובכל זאת. אחד הדברים שהוא מסביר זה שיש בניסוח האמונה של היהדות, אז באוניברסיטאות, באקדמיה, אוהבים להגיד ככה, שלפי היהדות אלוהים הוא גם טרנסנדנטי וגם אמננטי. זה מילים פשוטות, אבל נתרגם את זה למילים קשות. הוא גם נבדל וגם מחובר, או נגיד, נגיד עוד יותר מסובר, גם רחוק וגם קרוב. כן, כלומר אומרים ש... מה זה טרנסנדנטי? אין השגה בו למעבר לכל. כן, אבל זה משל בשידוכים, זה הרבה יותר מרשים להגיד טרנסצנדנטי ואימננטי, מאשר קרוב ורחוק. כן, זה... מה?
השנה.
כן.
תורת הקוונטים.
תורת הקוונטים? איזה קשור לתורת הקוונטים? לא קוונטים, לא קוונטים בנעליים.
באותו רגע...
כן, אבל זה לקוח מהפילוסופיה, זה מהפיזיקה. זה שני דברים שונים.
למה? אם אתה יכול להסביר את... אנחנו פה.
כן, כן, בסדר, אבל תן לי להתקדם את זה. שאלוהים הוא גם טרנסצנדנטי וגם אימננטי. פרופסור נהר היה אומר שזה לא נכון. לא כך צריך לנסח את אמונת היהדות. אלא אמונת היהדות מנוסחת בשלושה סעיפים. סעיף א', אלוהים הוא טרנסצנדנטי. סעיף ב', ובכל זאת. סעיף ג', הוא אימננטי. כלומר, ובכל זאת הפרדוקסליות של המעבר מן הטרנסצנדנטי לאימננטי, זה גם כן חלק מאמונת היהדות. זה בעצם מה שכתוב בגמרא במסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו קשר של תפילין. כן? מה זה קשר של תפילין? זה המעבר מן התיאוריה למציאות. נכון? סוף המוח, תחילת עמוד השדרה. זה המקום שבו אתה עובר מן האידאי, הטרנסצנדנטי, או איך שתרצה לקרוא לזה, למחובר, לאימננטי. כן? זה מה שהוא הראה למשה רבן. קשר של תפילין. עם כל זה, השאלה איזה קשר של תפילין? יש כמה שיטות בקשר של תפילין. דלת, שני דלתים, ריבוע, בלי סוף. טוב. אגב, יש פה בעיה. בקשר של תפילין, מצד אחד כתוב שזה היה בזמן שהקדוש ברוך הוא קרא ב-13 מידות, נכון? השם, השם אל רחום וחנון. יש פה בעיה. כתוב בגמרא, במסכת ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא נתעטף כשליח ציבור, ואמר 13 מידות. מצד שני, הראה לו קשר של תפילין. איך הוא יכול להראות לו קשר של תפילין אם יש תלית מעל לזה? אבל כתוב שהוא התעטף כמו שליח ציבור, שליח ציבור שם את זה. אלא מכאן ראייה לדעת הריבש. נכון, אבל או שזה מכאן ראייה לדעת הריבש, שהתפילין של ראש צריך לשים מעל הכובע. כן, כלומר, אנחנו, תפילין שלי אסור שהיא חציצה בין הראש, בין היד לבין הקציצה. אבל בתפילין של ראש, אדרבה, אומר הריבש, אם אדם לובש כובע, שלא ישים את הכובע על גבי התפילין, אלא ישים את התפילין על הכובע, כדי שיראו, שנאמר וראו כל עמי הארץ. מה? אז יוצא לפי זה, שזה דווקא ראיה, שמן הסתם הקדוש ברוך הוא שם תלית, ועל גבי זה שם את התפילין כדי לצאת ידי דעת הריבש, שגם יש לה יסוד ברשב"א. מה? להתעטף בצבא, לא, אבל כשליח ציבור, כשליח ציבור זה מתעטף על הראש. בקיצור, אגב, מכאן קושיה לכל אלה שאומרים ששיער ארוך חוצץ בתפילין. כן, שלום הרב, לא הבנתי כלל את סוף ההגהה ועיין תיקונים תודה. סוף ההגהה הוא מסביר שבעצם התיקונים משמש כמין מקור לדבריו. הרי מה הוא אמר? ששם הוויה זה בבחינת עצמותו, לא, זה מבחינת מצידו, ואלוהים מבחינת מצידנו. ולכן, בדווקא בהוויה נאמר לו שניתי ולא באלוהים. והוא מביא ראיה שהרי התיקונים גם כן אמר שארבעת ון דהינון הוויה, ארבע אותיות שם הוויה, עוד כבאבקה, שם אין שינוי, היא אולי ישתנה בכל אתר. ואילו שינויים, השינויים איפה הם כן נמצאים? אינון במנה דגופה, בכלים של הגוף. אבל בו אין שינויים. אז הוא מבין שמנה דגופה זה שם אלוהים. איך מכוונים בשם המשולב, המופיע הרבה בסידורי עין מם, הוויה ועדנות כשמופיעים ביחד? אז איך מכוונים? כמו שכתוב, מה זאת אומרת? כן, טוב. מה?
אלה שמתעצים בתלים, על התפילים, ומתפללים.
אני רוצה
שיש להם בעיה.
לפי השיטה של הריבה, שאני לא אמרתי. אגב, יש בזה גם מחלוקת, האם הצד, האם את הקופסה של התפילים של ראש צריך לחסות, או שצריך לגלות. יש בזה ג' שיטות. יש שיטה שצריך לגלות, זה שיטת מרן. יש שיטה שצריך לחסות, דעת האריזל. ויש שיטה שמחלקת בין תפילין של רש"י לתפילין של רבינו תם, של רבינו תם בחסים, של רש"י מגלים.
שליח ציבור צריך להעיר?
מה, שליח ציבור, האם צריך לשים את ה...
מה הוא הולך צריך לעשות אצל ספרדים?
מה צריך שליח ציבור אצל ספרדים לעשות?
כן.
האם הוא צריך לשים את הטלית על הראש?
כן.
האמת היא שכך היה ראוי, לפחות בלחש. אבל בחזרה קצת קשה, בגלל שזה מפריע להשמיע את קולו. לכן אני משל נוהג שכשאני מתפלל בלחש כשליח ציבור, אני שם את התלית על הראש, כשאני עושה חזרה אני מוריד את התלית מהראש כדי שישמעו. אבל זה לא הכרח. טוב, כן, עכשיו לומר את האמת, נכון שעוד לא הגיע סוף השיעור, אבל אני צריך ללכת לאיזושהי פגישה דחופה, ולכן היום אנחנו נעצור לפני סוף הזמן. זהו, שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313, 02-646-1313.